ב-1971 כמדומני הייתי בכיתה יוד א', והיה ערוץ אחד, ערוץ אחד, אורנה לוי פלינט, דוקטור אורנה לוי פלינט, היה ערוץ טלוויזיה אחד, שחור לבן, ונדמה לי, נדמה לי, יכול להיות שאני טועה, נדמה לי שזה היה ביום חמישי, או ביום, אני ממש לא משוכנע ב-100%, היינו כולנו מתיישבים מול הטלוויזיה כדי לראות את חדר ושלומיק, על פי הרומן של, כמובן של אהרון מגד, בימוי של שמוליק אימברמן, וזאת את כותבת בספרך המרתק, ללכת אל, ללכת מ... דרמה ישראלית בטלוויזיה 1968 1998, ללכת מללכת ללכת כי כול, מה זה היה להיט ענק ענק, מה מנחם זילברמן ומירי אלוני, נכון?
לא, יעל אביב.
יעל אביב, אבל לא, מירי אלוני שרה את השיר
הפתיח, בלתי נשכח.
איך נזדעקת, בצדק נזדעקת, ברור שיהיה לה...
ויש עוד, יש מיטב שחקני התקופה כיכבו בסדרה הזאת, משושיק שני ויוסי גרבר ושלמה בחשבית ואברהם הפנר ועוד ועוד ועוד.
בוא נספר שאת חוקרת תרבות...
מסקונה.
נכון, כן. מסקונה, בטח, בטח. בוא נספר שאת חוקרת תרבות וטלוויזיה, ואת חוקרת תוכניות טלוויזיה בהקשרים סוציו-פוליטיים ותרבותיים, היית שחקנית, מדובבת, קריינית, וואו, וגם
מדבבת, מדבבת זה במשטרה,
יאללה שלי, מדבבת. אורנה, תעשי איתי חסד, זה בסדר. עורכת לה, בסדר, בכיף, לא, לא, לא. עורכת תוכן ומפיקה טלוויזיה, וצריך לומר שהספר המרתק הזה הוא עיבוד של עבודת הדוקטורט שלך, נכון?
נכון. אני רק רוצה לתקן אותך תיקון קטן.
קדימה.
שהסדרה שודרה בימי שישי בערב.
אז שישי, זכרתי משהו לקראת סוף שבוע.
ולטובת הצופים הדתיים היא שודרה שוב באמצע השבוע, אם אני זוכרת נכון, בימי שני.
בימי שני? יאללה.
והעיתונים קטלו אותה בצורה נוראית, בייחוד המבקרת החריפה ביותר של התקופה, הדה
בושס, בטח. אבל חכי שנייה. טוב, אנחנו, עכשיו אני אגיד לך עוד מילה, אבל חשוב מאוד לומר ש... מי שהדריך אותך בעבודת הדוקטורט היה לא אחר מאשר פרופסור יהודה ג'אד נאמן, וואו, זה,
נכון.
קראתי את זה
נכון.
בספרך, הוצאת מאגנס צריך לומר.
כן.
טוב, בואי נתחיל. באמת זאת השאלה מעניינת, למה הדה בושס קטלה את, את הסדרה הזאת, את הדרמה הישראלית הראשונה?
כן, כי עוד לא הייתה... הטלוויזיה נחשבה למשהו, לאמצעי בידור זול להמונים, לעומת התיאטרון והספרות שנחשבו לאומנויות גבוהות, אומנות גבוהה. וזה נראה, באמת שעשועים להמונים.
את מצטטת את בושס.
לא איכותי, לא איכותי, כן.
את מצטטת את בושס שכותבת מוסד פופולרי המספק באורח אינטימי שעשועים לעניים. כשאני חושב היום על הטלוויזיה של היום שהיא כולה, כולה, בדיוק העניין הזה, אבל וואו, כבר בששווים.
מה, איזה עניין של שעשועים לעניים?
ברור, שעשועים לכולם, לא לעמונים, לא לעניים, אני יודע. לא יודע מה זה עניים, את יודעת, אבל...
לא, כן, אני חושבת שהטלוויזיה עם השנים... הפכה להיות מדיום, גם לפחות אלה שאני כותבת עליהם בספר, מדיום אומנותי לכל דבר.
כן, עכשיו אני חושב...
וזה כבר לא הבטטות, אתה יודע, מה שאמרו פעם, בטטות קורסה, שאנשים יושבים מול הטלוויזיה שפוכים
כן.
ופסיביים. לא, הסדרות הן מאוד מורכבות, ואתה צריך מיומנויות של אינטליגנציה כדי להבין אותן.
למה לא...
ודווקא הסדרות איכות
כן.
הן במיוחד סדרות מורכבות במיוחד. יש לזה גם כל מיני סיבות.
אני זוכר, ואת מזכירה פה את חירבת חיזה של רם לוי, שהיא הייתה אז, עשתה רעש עצום.
נכון.
זה היה ממש על, על, בתקופה של המהפך הפוליטי, אז זה בכלל הקצין עוד יותר. תגידי, למה... דוקטור אורנה לוי פלינט, למה לא עשו דרמות עד שנות ה-70? מה מנע בעד, או שהטלוויזיה פשוט התחילה ב-67, 8, משהו כזה, אז פשוט לא היה להם זמן להתעסק בדבר הזה?
במשך השנים, הטלוויזיה לא עשתה דרמות מכל מיני סיבות, בין השאר, כי דרמה זה ז'אנר שצריך המון כסף. הרבה מאוד כסף. וצריך גם כוח אדם מקצועי. עכשיו, היו בטלוויזיה, קברניטי הטלוויזיה לא הבינו שבשביל לעשות סדרה אתה לא יכול לתת לבמאי ספורט או לבמאי חדשות לביים את הסדרה, כי זה משהו אחר. כן. זה לא חדשות. אז אם מישהו כתב, הפנר למשל, כתב תסריט לסדרת דרמה, ובהנהלה של הטלוויזיה רצו שאחד מבמאי הספורט יביים את זה. והסבירו להם, אי אפשר, זה לא, אתה לא מנתב כאן מצלמות, זה צריך להיות בן אדם שמבין מה זה דרמה, מה זה הדרכת שחקנים, מה זה זוויות צילום, כל המבע הקולנועי. ועל זה היו הרבה מאוד ויכוחים. ובעיקר עניינים של כסף, בעיקר בעיות כלכליות, כי דרמה היא באמת דורשת הרבה כסף, גם היום זה בעיה.
את כותבת, הדרמות של שנות ה-70 וה-80, עוד מעט נדבר על היום, הדרמות של שנות ה-70 וה-80, את כותבת בספרך, שודרו בערוץ מונופוליסטי, שלא הייתה לו תחרות, מנהלי הטלוויזיה היו עסוקים בעיקר במלחמות פוליטיות, מול הממשלה, שביקשה למתן את הביקורת של הערוץ על מדיניותה, מה חדש, אני שואל את עצמי, בעיקר בחדשות, אך גם בתוכניות סטירה, נזכיר אגב, שזו התקופה של ניקוי ראש כמובן, מלחמות אלה גברו עוד יותר לאחר המהפך הפוליטי של 1977, וכל ניסיון לשדר דברי ביקורת נהדף על ידי ועד מנהל לעומתי, שלא הורכב עוד מאנשי תקשורת, אלא בעיקר מפוליטיקאים שייצגו את הממשלה.
זה היה ההבדל המרכזי בין רשות השידור של אחרי המהפך ולפני המהפך. כי כאן היו, יכול להיות שהיו אנשים עם נטיות פוליטיות גם לפני כן, אבל הם היו אנשי מקצוע. הם היו עיתונאים, הם היו אנשי תרבות, ואחרי זה היו פוליטיקאים.
את מזכירה את מישל עזרא ספר אורנב הנפלא של ניסים דיין, את סיפורים לשעת לילה, את מזכירה את פלורנטין, את בת ים ניו יורק וכו'.
כן.
תגידי, מה, מר מני, מה בעצם, יש איזושהי נקודה שאת רואה בנקודת, נקודת המהפך, זאת אומרת שהדרמה הופכת להיות חלק חשוב מאוד, או איזשהו יתד במעשה הטלוויזיוני, או שבסופו של דבר עדיין הדרמה לתפיסתך היום היא איזה מין סרח עודף של העשייה הטלוויזיונית, כי אני בעיקר רואה ריאליטי של אוכל, אח גדול, אח קטן ודברים מהסוג הזה. רוקדים עם כוכבים, בלי כוכבים.
כן, תוכניות ריאליטי, בקיצור.
כן, בקיצור, כן.
א', אני רוצה להגיד לך שהריאליטי מאוד מאוד השפיע על האופי של הדרמות. זה נקודה מעניינת, אני לא כותבת על זה בספר, אבל זה נקודה מעניינת. בגלל, אני רק אגיד את זה בקיצור, שבגלל שהריאליטי נתנה חוויה שהיא כל כך צמודה למציאות, והיא אמיתית, לכאורה, הדרמות היו צריכות לחפש דרכים אחרות לרתק את הקהל. לא ללכת דווקא לדבר הריאליסטי, אלא ללכת לכל מיני כיוונים אחרים, של מורכבות, של סיפור, של פיתולי עלילה, של מסתורין לפעמים, בעיקר של מורכבות. עכשיו, היום אין מה לדבר שהדרמה היא, יש לה חלק מאוד מאוד חשוב כעוגן בכל ערוץ שמכבד את עצמו. אני מדברת על יס והוט וערוץ 12 ו-13 ו-11.
11, כן. 11 נדמה לי מספק.
ו-11 שהיא עיקר הספר שלי, כי אני מספרת בעיקר בהתחלה על ערוץ 1. הספר בכלל הוא בעצם מסרטט מהלך שמתחיל בתחילת הטלוויזיה, הסדרה הראשונה ששודרה, אחרי זה מישל עזרא ספרא, אחרי זה מרמני, ומרמני בעצם שודרה במקביל לבת ים ניו יורק בערוץ 2. כשהתחיל הערוץ השני, זה בעצם נתן פריצה מאוד מאוד גדולה לכל הדרמות, הכבלים גם כן, ואז התחילו גם, בעקבות זה שהתחילו להיות יותר ויותר דרמות, גם אנשי המקצוע היה להם יותר מקום להשתפשף ולהתמקצע.
נכון.
אז נהיו יותר אנשי מקצוע, נהיו יותר בתי ספר שהכשירו את אנשי המקצוע.
קראתי איפשהו
וזה באמת הביא לזה שאנחנו היום מעצמה של דרמות.
קראתי אפילו באיזשהו מקום שאבי נשר עכשיו עובד על סדרת דרמה טלוויזיונית, שזה פעם ראשונה שהוא עושה, זה מאוד מאוד מעניין.
מה אתה אומר? איזה
כן, כן.
חדשות.
כן, כן, הנה, תראי כמה שהדרמה הטלוויזיונית היא חשובה. כן. תופעה נוספת וראויה לציון, את כותבת, כניסתן של נשים יוצרות לתחום הדרמות, את מזכירה נכון. את בנות בראון של אירית לינור, להוציא את הכלב, פלפלים צהובים, יום האם, להעיר את הדוב, מטומטמת שמאוד אהבתי, שטוקהולם היה נהדר, וואו, שטוקהולם היה נפלא של נועה ידלין, על פי הספר של נועה ידלין. יש משמעות אגב אם זה במאית או במאי, או ש... מה?
בוודאי, איזה שאלה. אני דווקא לא מקדישה לזה בכלל מקום בספר, ואני אומרת שיש מקום להקדיש לזה ספר נפרד, ואכן יש לי חברה שכתבה על זה, על הקולנוע הישראלי, יותר מאשר על הטלוויזיה, אבל גם... בוודאי שנשים רואות את העולם בצורה אחרת, מה שגברים רואים.
כן, זה בטוח.
זה ברור, והנושאים שמעניינים אותם, הם נושאים אחרים. ולכן ודאי יש לזה משמעות.
הספר ברור. שלך מרתק מאוד.
אני רוצה לשמוע, זה פעם ראשונה שמישהו מתייחס אליו בתקשורת, אז זה משמח אותי מאוד.
ברור, ואני רוצה לומר גם שבכלל אני אוהב את הוצאת מגנס, יש לומר.
זה ברור, כן.
ללכת אל הלכת מדרמה ישראלית בטלוויזיה, שלך דוקטור אורנה לוי פלינט, נסיים עם מה שהתחלנו. התחלנו כמובן בחדווה ושלומיק, אני הייתי אז חבר קיבוץ, הייתי בן קיבוץ, אז זאת אומרת, אמנם עדיין לא חבר, אבל כשהדרמה הזאת עלתה לאוויר ו... היה לנו מאוד מעניין, שלמרות שזה היה בשחור לבן, ואת יודעת, מסביבנו היו קצת צבעים אחרים, אבל עדיין הייתה נקודה, הייתה לנו המון הזדהות.
כן.
הרגשנו שהדרמה בתוכנו, ואנחנו בתוך, הבנו את הדרמה אולי שונה ממה שהבינו אותה בחיפה, תל אביב, בת ים, ירושלים. אני חושב, אני לא בטוח, מה את אומרת?
אני חושבת שתמיד הפרשנות היא בידיים של הצופה, או בעיני הצופה. והטלוויזיה יש לה מה שנקרא פוליסמיות, זאת אומרת היא פתוחה לאין סוף פרשנויות, וכל צופה, צופה מנקודת המבט שלו, מהמקום שלו, ויש לזה מימד של השלכה, כמו בספרות גם. אדם תמיד רואה צופה מתוך עצמו.
נכון, ואת ממש
כותב... זאת אומרת, אם אתה בקיבוץ, אז אתה תראה את זה אחרת מאשר אני שיושבת בתל אביב, למרות שגם אני לא תל אביבית. אבל ברור שכל אחד רואה את זה מתוך עצמו, ואכן אני התוודעתי לזה אחרי שכתבתי את הספר, שהיו מקומות בישראל שהסדרה הזאת לא דיברה אליהם בכלל. בכלל.
מעניין.
כי הם לא היו מיוצגים בה. הם לא ראו את עצמם, וגם על זה אני כותבת. אין שם ייצוג למזרחיים בכלל, בסדרה הזאת.
נכון.
דבר שהולך ומשתפר עם הזמן יותר ויותר.
סיפור, רק אם נזכיר, בעמוד 83, בספרך אורנה, סיפורם של חדווה ושלומי, בנוי כסיפור חניכה. הזוג הצעיר עוזב את בית ההורים ואת עולם הילדות, בקיבוץ, עובר לעיר הגדולה כדי לבנות בה את עתידו. ואני מה זה מתלבט אם לשמיע את ללכת מה, ללכת, ללכת אל, ללכת מה, או, 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 אמרו לו שהוא ישוב אי פעם אל המשק, אבל אני אשבור את הראש.
בטח שללכת אל, ללכת מה.
ברור, לא הייתה.
אבל אני רוצה להציע.
בכלל לא היה ספק שמירי תכחב אחרי השיחה איתך.
אוקיי, בסדר. אתה יודע שיש עוד ביצוע.
כן.
שכשסגרו את הערוץ הראשון, השידור האחרון שסגר את הערוץ הראשון, היה השיר ללכת אל ללכת מה, בביצוע של מקסימיליאן בלומין, מרינה.
מרינה בלומין. טוב,
בביצוע
אני...
בביצוע מרתק.
שאני אחפש את זה או שאת מעדיפה את מירי אלוני?
אני, תשמע, מירי אלוני זה הקלאסי, והיא נפלאה והיא גם התגלתה אחרי זה כשחקנית. אבל הביצוע של מרינה הוא גם קשור לסגירה של הערוץ הראשון והפיכת התאגיד, שאנחנו צריכים לתת לו קרדיט, כי הוא היום הולך בדרמה. אין ספק בזה.
ללכת, ללכת מדרמה ישראלית בטלוויזיה, הוצאת מגנס, אורנה לוי פלינט. אורנה, תודה על השיחה והספר המרתק, הנהדר הזה. תודה רבה.
אני שמחה. ביי להתראות.
ביי להתראות, ביי.